פרשת תולדות ברובד הפנימי שלנו, שאנחנו בסייעתא דשמיא זוכים לשפוך את אור השבת בתוך השבוע וכמה מענייני הזוהר הקדוש. הפרשה מתחילה ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. מיד בלי להיכנס יותר מדי לכל מה שמסביב, אנחנו יודעים שמידתו של אברהם אבינו היא מידת החסד, כלומר החסד הוליד את הגבורה. אברהם הוליד את יצחק. מידת ההתפשטות של החסדים חייבת להוליד מעצמה את מידת הצמצום כדי שתהיה מידה להתפשטות. יש גבול לחסד. חסד מרובה בלי גבולות הוא דבר לא טוב. אז באופן אוטומטי אלה תולדות יצחק בן אברהם. אל תשכח שאברהם הוליד את יצחק. וכמובן מהלידה הזאת, מההולדה הזאת, תבוא מידת התפארת של יעקב, מידת האמת. האמת חייבת להיות מצד ימין ומצד שמאל כשהן מאוזנות, ואז מידת האמצע תיתן אמת ליעקב. אברהם היא הנשמה הזוכה לכך, ולהיות שלמה במעלתה, אברהם הוליד את יצחק. הנשמה מולידה את השמחה והשחוק הזה בעולם. כלומר, בגלל שיש כוח בחסד הזה, שזה סוד הנשמה, עכשיו זה במינוחים אחרים, נשמה וגוף. לנשמה חייב להיות גוף. הנשמה מולידה את אפשרות שיהיה גוף בעולם הזה, כדי לגלות את הנשמה. אז אברהם מוליד את יצחק. מקודם אמרנו שהחסד מוליד את הגבורה. אפשר לומר שהנשמה מזמינה גוף בעולם הזה, מעטפה, כדי שתיכנס לתוכה. וזה נותן גבולות, והגבולות האלה מגלות את החסד בסופו של דבר. זה לא כדי לחסום אותה ולחנוק אותה, להפך, כדי להוות בשבילה לבוש, ומזה נולד השמחה. לכן יצחק לשון צחוק. מתי יש צחוק בעולם? כשאברהם מוליד את הצחוק הזה. אברהם הוליד את הצחוק, כיוון שהוא מוליד, הוא מביא לעולם מסגרת, בעלת מידות, שתהווה תחום שבה אפשר לגלות את החסד הגדול. הדברים הם פשוטים לחיים שלנו, וכל דבר שיש לנו דבר לומר, דבר לעשות, דבר להתקדם בו, מסר. המסר הזה, העניין הזה צריך להגיע תמיד בשיעורים. אם אין לדבר שאני הולך לומר שיעורים, הדבר הזה פשוט לא מתקבל, לא יכול להתקבל. מחשבה בלי מעשה לא יצאת לפועל. נשמה בלי גוף לא מתגלה. מחשבה בלי דיבור לא יכולה להיות מובנת. וכל מה שאמרתי בשלב השני, איש בלי אישה, אינו. כל הדברים האלה, החלק השני זה הצמצום שמוליד את השמחה. לכן יש רק בחיבור הזה, בזוגיות הזאת, שמחה. כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. השמחה והצחוק באים רק בגלל שיש לאור, לאנרגיה, כוח מידתי שנותן לה את התחום וסוגר אותה מצד אחד, אבל מאפשר לה להיות בגילוי מצד שני. אנחנו נכנסים יד הזוהר הקדוש, תח הזה, בואו ראה, שבעה יומים אילאים ברא קודשא בריך ובעלמא. הקדוש ברוך הוא ברא שבעה ימים בעולם. חוץ מהשבעה ימים שלנו כאן בעולם הזה, מיום ראשון ליום שישי, שבת, אנחנו מדברים על ימים עליונים. איפה הם הימים העליונים? בספירות העליונות. כלומר, זה, הסכמה הזאת, היא הבסיס השורשי לימים שיש לנו כאן. כלומר, אנחנו עכשיו ביום ראשון, בשבוע, אנחנו במידה של החסד. אני מדבר כמובן רק על החלק התחתון, החלק העליון הוא מה שאנחנו קוראים קטר חוכמה בינה או חוכמה בינה ודעת, חבל, שעלה לכותרות השבוע, לא בפן הכי נחמד, אבל זה הבחינה העליונה. אנחנו מדברים עכשיו על זה שהבחינה העליונה הביאה גם היא מידות. כל אלה נקראות מידות. כמובן מידות עליונות. והם שורשים לימים שלנו כאן. חסד שורש ליום ראשון בשבוע, גבורה שורש ליום שני בשבוע, תפארת יום שלישי, רביעי נצח, חמישי הוד, שישי יסוד, מלכות שבת.
כמו ספירת העומר?
כמו ספירת העומר. ספירת העומר זה פשוט כל אחד כפול שבע. יש שבעה ימים רק בשביל החסד, ביום שני של פסח מתחילים לספור, אחרי זה עוד שבעה ימים לגבורה, עוד שבעה ימים, עוד שבעה, עוד שבעה, עוד שבעה, עוד שבעה, שבע כפול שבע, 49. ואז מגיעים לחג השבועות, שבעצם עולים חזרה לכאן, זה יום החמישי. שבע כפול שבע, פלוס אחד, שזו הכולל הגדול שהוא למעלה מן המניין, נותן לנו את המדרגה של החמישים, שערי בינה, משם יורדת התורה לעולם. משה קיבל תורה מסיני, סיני זה המדרגה הזאת. זה לא סתם הר. לא קיבל תורה בסיני, אלא מסיני, ממדרגה שנקראת סיני. אז הזוהר אומר לנו, בואו שבעה ימים עליונים שהם שבע ספירות דאצילות. הנה, שבע ספירות של עולם גבוה, עולם ראשוני, שהוא המודל שלנו, מודל, עולם האצילות, ברא הקדוש ברוך הוא בעולם. רוצה לומר שהאין סוף ברוך הוא ברא את אלו הספירות כדי להתלבש בהם. כלומר, אם זה מידות, שורש המילה מידות זה מדים. מדים זה לבושים. כלומר, האין סוף ברא לעצמו מדים, מידות, והוא מתלבש האין סוף בתוך המידות כדי שמהאין סוף נגלה משהו סופי. הרי אם האין סוף לא מתלבש במידות, הוא נשאר אין סוף. אז איך אני יכול שתהיה לי גישה, קשר כלשהו עם האין סוף? אלא בתנאי שהוא מתלבש. כמו שאדם מתלבש במדים, ככה, כביכול, קודשא בריך הוא אין סוף ברוך הוא מתלבש במידותיו. ולכן אנחנו נקשרים לאין סוף דרך מי? דרך המידות. וזה מה שאומרים לנו חז"ל, כשאנחנו רוצים להידבק בו, הידבק במידותיו. מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון וכו' וכו'. כלומר, איך אני יכול להידבק באין סוף ברוך הוא? דרך המידות, דרך הלבושים, כי אי אפשר בלי הלבושים הללו. אז מצד אחד זה מידות, מידות זה גבולות, גבולות זה דינים, זה מגביל. מצד שני זאת הברכה שלנו שיש את הגבולות האלה. דווקא דרך הלבושים והגבול הזה אנחנו יכולים להשיג קצת מהאינסוף הזה. לכן האינסוף ברא את אלו הספירות כדי להתלבש בהם ולהנהיג על ידם את כל העולמות. לכן אלו שורשים לימים שלנו. הימים שלנו, בואו נקרא להם בשם אחר, זמן. זאת אומרת, איך האין סוף שהוא למעלה מן הזמן מתלבש בתוך הזמן? דרך המידות. כשהוא מופיע ביום אחד בשבוע, ביום ראשון, שנקרא בתורה יום אחד, אז הוא מופיע בהתלבשותו בספירת החסד. ביום שני בשבוע, הוא יופיע בספירה השנייה. ואני, כשאני לומד את הסוד הזה, אני יודע איך להתנהג באותו יום מן הימים שבשבוע כדי לגלות הכי טוב את האינסוף באותו יום. כלומר, ביום ראשון בשבוע אני לא יכול להתנהג כמו ביום שני, וביום שני לא כמו ביום שישי. ומי שיודע את הסוד הזה של המידות, יודע בדיוק מה צבע הלבוש של אותו יום, ואיך האינסוף מתלבש בעולם באותו יום. ומי שעוד מעמיק יותר, יודע מתי להיזהר, לא להיכנס לכעסים ביום כזה, לא להיכנס למתח ביום אחר, לא להיכנס ליתר נתינה ביום כזה, לא להיכנס לכל מיני דברים שאתה אין לך גבול ביום כזה. זה נראה אנשים שמבינים את העת שבהם הם חיים. העיתים חשובות. יודעי בינה לעיתים, מבני שכר. אז יש שכר, יש שכר, יש שכר. מי שמבין את זה, מבין שהעיתים משתנות. לפעמים עת לעשות לשם, הפרו תורתך, עד כדי כך. להפר את מה שכתוב בתורה, כי העת מבקשת, דורשת. דוגמה פשוטה, אם אני יודע שמישהו בסכנה, אז אני צריך לשנות אפילו באותה עת שאסור כביכול לעשות את הדבר הזה, לעשות. כי עכשיו העת השתנתה, אז העת מחייבת אותי לעשות משהו שהוא קיצוני, והוא חורג כביכול מההלכה. אבל זה לא חורג. אם לא היית עושה, היית פושע. אז אסור להישאר בעבר, תקוע, מקובע, אלא כל הזמן לדעת איפה אתה נמצא ולהיות חכם לפי הזמן שאתה חי בו. זאת חוכמה אמיתית. כל רגע, כן, לצפות לישוע. ציפית לישוע זה לראות בכל שלב ושלב איך המהלך האלוהי מתקדם בעולם. לא להישאר תקוע שם. פעם דרשתי שעבריין זה להישאר בעבר. זה הסוד של העבריין. הוא תמיד תקוע באיזה סיפור. מסכן, הוא צריך, כן, ככה גם חיים הפסיכולוגים, צריך לשלם להם. כמה שאתה עבריין יותר, אז הוא מרוויח יותר כסף. אתה נצטרך להישאר יותר זמן. אם אתה רוצה להציל את עצמך, אתה פשוט מתגמש יותר, פותח את העבריינות, ואתה יותר חי בהובניות ובעתידניות. אתה מתקדם בחיים שלך, בלי לשכוח את העבר, אבל לא להישאר את הכוח שלך. זה החזרה בתשובה, זה לא חזרה לעבר, אלא חזרה לעתיד. התשובה היא בעתיד. להפך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו יונקים מן העתיד שלנו את כל הכוחות, לא מהעבר. העבר שלנו רק גילה בהתחלה את מה שיש בעתיד.
סליחה, יש לי שאלה. אם אתה אמרת פסיכולוג, איפה הוא נמצא פסיכולוג בזמן של התורה? רבי עקיבא, זה מילה חדשה,
אז אני תרגמתי את זה במונחים חדשים. אבל כמובן שכל רבותינו הקדושים היו האבא של הרבא של הסבא של הפסיכולוגיה. בוודאי. כן, רק לא קראו לזה פסיכולוגיה. קראו לזה חוכמת התורה. החוכמה תחיה את בעליה. אז כדי רק להשתמש במונחים חדשים, כן, להשתמש בעת. כן, אז אני מביא את זה בצורה המודרנית של המילה.
אבל יש בזה יד בסוף.
כן, אבל תמיד משתמשים בכלים של היום כדי להביא דברים מן העתיד שבעצם רק התגלו בנקודה בעבר. אם זה לא ברור, אני מסביר את זה קצת יותר. אם לא, נמשיך. ועליי הושתי ובני עלמין ועל הנהגתה שחל ששתל, סליחה, הוא בנה את כל העולמות. על ההנהגה הזאת, זה נקרא כוח ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, בזה הוא מנהיג את כל העולם שלו. יש לנו פה שלושה קווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצעי, הם בנויים בצורה כזאת, מיוחדת במינה, כן, מי שרוצה יותר להעמיק, אז אנחנו קצת לומדים על זה בשיעורים אחרים, אבל תדעו לכם שהעץ הזה, בצורה שהוא מצויר כאן, הוא בעצם האיזון שלנו בחיים, ועל זה, על הבסיס הזה, המאוזן מאוד, הקדוש ברוך הוא ברא אחר כך את מה שיש יותר למטה, דהיינו את העולם שלנו. העולם שלנו בנוי על העניין הזה. ועל הנהגתם, שתל ובנה את כל העולמות, הדר ובכתיב, זה שכתוב, כי ששת ימים עשה השם. תרגום פשוט של כל האנשים ברחוב, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. טעות. לא כתוב כי בששת ימים עשה השם, אלא כי ששת ימים עשה השם. הוא עשה פשוט שש מדרגות. ולא עניין של זמן, לא לקח לו שבוע לברוא את העולם, כן? שטויות במיץ. אם לא, התורה הייתה מדייקת כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זה לא כתוב. אז מה כתוב? שהשם עשה שש. 1, 2, 3, 4, 5, 6, שכולם התגלו בשבת. בת שבת, בת מנוחה. בית א' ת', כן? באה, בלשון חכמים, באת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, ברא לנו שש מדרגות. כדי להתגלות דרך שש המדרגות בהי עלמא, בעולם שלנו. פירוש, שעשה השם, דהיינו האין סוף ברוך הוא, שישה ימים, ששת ימים, הוא עשה שישה ימים, שהם שש ספירות, חגת נאי, ראשי תיבות, חגת נאי, אז הוא עשה אותם, מלבד המלכות, חוץ מהשביעית, שהיא המלכות, שהיא בחינת בפני עצמה, והיא השביעית, כן, שמגלה את כולם. ולא כתיב בששת, תשימו למה אומר הזוהר, לא כתוב בשום מקום בתורה שהקדוש ברוך הוא לקח לו שישה ימים, כי בששת ימים, שאז הוא פירושו שבמשך שישה ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וזה לא נכון. אז צריך לדייק מאוד, כי ששת ימים עשה השם, מה זה אומר? שפשוט האין סוף ברוך הוא ברא שש מדרגות. ששת ימים עשה. מעכשיו כשישאלו אתכם, מה זאת אומרת כי ששת ימים, הנה עובדה, השם ברא את העולם בשישה ימים? כן, תגידו לו, אדוני, אתה לא מדייק במה שכתוב, לא כתוב, כי בשישה.
אנחנו אומרים את זה 40 שנה, ואף פעם לא הבנו.
אז הנה, בשביל זה יש לנו זו. להזהיר, כן, לתת לנו את האור.
האות אחת באנו.
נכון, אות אחת.
בגלל זה סבב תורה פסול.
בוודאי, בוודאי. מה? וביום השביעי, שבת, במדרגה השביעית, כי אלו נקראים ימים, אז הוא עשה שש מדרגות, והוא ברא את השביעית גם, ובא, מה מתגלה? השביתה. אבל זה לא כתוב ששישה ימים לקח לו לברוא, וביום השביעי הוא נח. הוא ברא שש מדרגות, שישה ימים, והוא ברא עוד מדרגה שנקראת שביעית, ושם הסגנון שלה זה מנוחה. שצריך להבין גם זה, מה זה מנוחה, כן? הקדוש ברוך הוא לא מתעייף ומזיע. אז ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זאת אומרת שכל מדרגה כזאת, למשל זה יום אחד, היא בנויה מחושך ומאור. זאת אומרת שבכל מדרגה, עכשיו אם ניכנס בזכוכית מגדלת על כל אחד ואחד, אנחנו נראה ממה היא בנויה, אותה מערכת. וזה נקרא ויהי ערב ויהי בוקר, אז בפשט. זה כאילו יום אחד בשבוע. אומר הזוהר הקדוש, יש פה חושך שמביא לאור. והעולם הזה שאני הולך לברוא, הוא בנוי בצורה כזאת שהוא מתחיל מחושך והולך לכיוון האור. כן? איך מתחיל יום ראשון בשבוע? עכשיו, נכון? זה חושך. אנחנו כבר ביום ראשון בשבוע, במוצאי שבת, נכון? אז ויהי חושך, ויהי ערב, מחר ויהי בוקר, כל זה הופך להיות יום אחד. מה זה אומר ברוחניות? שכל דבר בחיים יש לו את דבר והיפוכו באותו דבר. חושך זה גלות ואי ודאות, או זה הוודאות והידיעה לאן אתה מתקדם. וככה הבניין שלנו. אז תבין מה הקדוש ברוך הוא עושה. או, ויהי ערב, ויהי בוקר, נקבה וזכר. ביום אחד. כלומר, כל מדרגה ומדרגה בכל היקום, מחולקת לשני חלקים, אחת שנקראת ערב ואחת שנקראת בוקר. ערב זה ערבוב, בוקר זה בקרה. ככה אתה יודע מה זה יום אחד. כמובן שאנחנו לא מדברים על ימים של 24 שעות, זה טיפשות. חוץ מזה שביום הראשון לבריאת העולם לא היה זמן בכלל, לא היה שמש וירח. אז ממה אתה קובע זמן? זמן זה רק שמש וירח. אז אתם מבינים שלא מדובר כאן על זמן. לפחות לא הזמן שאנחנו מכירים בשעון שלנו היום. הלאה. נגמר השיעור כמעט.
אז יכול להיות יום הראשונה?
שש וחצי, כן, אני תמיד בחצאים עושה לי את זה גם
ביום. זה יכול להיות יום הראשונה, לא?
מה?
זה לא יכול להיות יום.
בוודאי,
בוודאי.
כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא בשבילנו, איך זה מופיע? 6,000 שנה. 1,000 שנה בשבילנו זה יום אחד. כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. זאת אומרת שבשבילו, כשהוא ברא את האלף הראשון, הוא ברא ספירת חסד, בשבילנו זה 1,000 שנה. אנחנו עכשיו באלף השישי, אנחנו בספירה הזאת, ספירת היסוד. שהיא אמורה להגשת למלכות, מלך המשיח. אז אנחנו עכשיו פה, אנחנו צריכים לדעת מה קורה כאן. לפי מה שאמרתי לכם בתחילת השיעור, מי שלא יודע מה זה האלף השישי, מה זה הספירה השישית שהיא יסוד, הוא לא מבין מה הוא עושה בכלל היום. הוא אומר, טוב, נולדתי היום, הייתי נולד לפני 2000 שנה, והייתי חי שם, מה אני יודע? לא. נולדת היום כי כולם כאן קשורים לעניין הזה של היסוד. התיקון שלנו כולם פה זה ספירת היסוד, אפילו שאתם חושבים שאתם נקיים. זה לא רק להיות מקולקל, כן, באיברים, תיקון היסוד. הרבה אנשים טועים בדבר הזה. תיקון היסוד כולם, כן, זה רק שם למטה. לא. כולנו נגועים בנגיעה הזאת, ובאנו כדי לתקן את זה, לכן נולדנו ונבראנו דווקא בזמן הזה. אולי היינו בגלגולים אחרים, אבל חזרנו עכשיו, עצם העובדה שאתם פה יושבים, יש לכם עבודה כאן. שזה אומר, לדאוג לחיבורים בין האנשים, בין המדרגות, בין השמיים לבין הארץ, בין הגברים והנשים, בין היום לבין הלילה, בין החברים, בין השכנים, בין המדרגות, כל זה העבודה שלנו כאן. מי שפוגם במדרגה של החיבורים, הוא פשוט לא הבין את המדרגות. כאן התיקון שלנו. לכן היסוד יקרא בשם שלום. צריך לעשות שלום. כי רק ככה מגלים את המלכות, כן.
אבל בסוף.
נכון. בסוף האלף השישי, זאת אומרת, גם פה אני מחלק את זה לעשרה מדרגות, 10 מדרגות, שבעצם זה 100 שנה. כן, ואנחנו בחלק התחתון כאן כמעט ממש, כן, דקה לפני. זה הבניין. ושם אנחנו בעצם, אפשר לומר, ביסוד של היסוד. עוד יותר קרוב. יסוד בריבוע. זה הבניין שלנו. המקובלים, עליהם השלום, וגם אלה שחיים, שיזכו לחיים ארוכים, יש להם דף והם עושים טבלה של 6,000 שנה, אז מחולקת לשישה חלקים. בכל 1,000 מהשישה חלקים הם מחלקים את זה ל10, שזה בעצם כל 100 שנה, בכל 1,000. כל 100 שנה מחלקים לעוד 10, שזה 10 שנים. כל 10 שנים לעוד חלוקה, שזה חלוקה פנימית של 1. וכל שנה לפי כל החודשים, וכל החודשים עוד תת חלוקה לפי כל הימים, ואז הם יודעים בדיוק באיזה מצב אני באופן מדויק, מדויק, מדויק. באים לבוקר לישיבה, מחפשים בכל הטבלה הענקית, במסגרת השישית, בשנה של 5,700, אז אני בשנה המסגרת השמינית, כן? 5, 7, 6, 9, אז אני במסגרת השמינית של האלף השישי, בתוך המסגרת אני מחפש באיזה יום אני נמצא, ואז אני יודע שאני ביסוד של תפארת, של נצח, של הוד, של יסוד. ואז אני מתקן באופן ספציפי, נקודתי, מדויק מאוד, מה קורה. עכשיו, כשאתה מוסיף על זה כל שעה ושעה ביום, וכל חצי שעה, אתה יודע בדיוק איזה מלאך מטפל עכשיו במה שאני מבקש. וכו' וכו'. זה נקרא לדעת איתי. עכשיו, הם לא עובדים את הזמן, חס ושלום, אלא הזמן עובד בשבילה. הם שולטים על הזמן. יודעים מה קורה, איך הקדוש ברוך הוא סידר את העניין. על כל פנים, זה מדרגות עליונות, אנחנו לא עוסקים בזה. ולקבל עינון 7 ימים עילאים. אנחנו כנראה לא נסיים את הכל, אבל לא חשוב. אנחנו לומדים, לא עליך המלאכה לגמור, אבל אנחנו גם לא רשאים, כן, להיבטל ממנו. ולקבל עינון 7 ימים עילאים. כנגד אלו 7 ימים עליונים, שהם השבע ספירות, כן, כל אלה, זה נקרא ימים עליונים, שורש לימים שלנו כאן, אז ברא הקדוש ברוך הוא בארעה, ברא הקדוש ברוך הוא בעולם, באדמה, 7 זכאי קשות. ברא הקדוש ברוך הוא בארץ, 7 צדיקי אמת, המושרשים באלו 7 ספירות. זאת אומרת שבעולם שלנו יופיעו צדיקים שהם יותר בתכונה הזאת, בתכונה הזאת, בתכונה הזאת, או זאת, או זאת, או זאת, או זאת, תלוי. למשל, חסידים, הנשמה שלהם תהיה מחסד. גבורה זה נשמות מיוחדות שנקראים גיבורים. יש להם תכונה ועבודה מיוחדת, כמו אברהם ויצחק. פה זה תפארת. מה זה תפארת? אנשים שהם מראי תורה. אז זה נשמות מיוחדות שיודעות ללמד תורה. נצח, זה נביאים. הוד זה חוזים. החוזה מלובלין הוא בא מפה. יסוד, צדיקים, יוסף הצדיק. מלכות, מלכים. ראשי ממשלה, ראשי ערים, ראשי ראשי ראשי. אז יכול להיות שאני כלול מכמה, אבל יש אחד דומיננטי. זה מה שאומר כאן הזוהר. תדע לך שמה שקרה למעלה זה לא רק זמן, אלא גם איכות של נשמות. שלכל זמן יש איכויות מיוחדות, ולכן אומרת הגמרא בשבת עין ה', תדע לך שלפי הזמן שנולדת פה, כי הרי עכשיו אם נולדתי נגיד ביום ראשון בשבוע, אז אני כבר יודע בדיוק קצת יותר לאיזה תכונה אני שייך. קל, נכון? אתם שואלים את אמא, או אתם רואים, הולכים לבדוק באיזה יום נולדתם, וזה כבר מכניס אתכם למדרגה, מה אני יותר, למה אני יותר שייך בעבודה שלי כאן. באיזה שעה ביום נולדתי, וכו' וכו' וכו', ואתם מבינים, כן, לאן זה מגיע. אבל חז ושלום לא ליפול למלכודת של האסטרולוגיה. כי כאן אנחנו מדברים באסטרולוגיה מסוג אחר, שהיא אסטרולוגיה קבלית, כן, הרבה יותר עליונה ולא מצומצמת ונגמרת במה שרואים כאן ועכשיו. כמו אצל אברהם אבינו, צא מהצטגנינות שלך. תפסיק לראות את הספרים האלה של האסטרולוגים, שם בספרים האלה אין לך ילדים. אבל אני הקדוש ברוך הוא הבוס, אני בעל הבית פה, אם תצא משם אתה תזכה לילד. אבל אתה צריך לעשות כמה פעולות, כן? לך לך. מהמקום הזה, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, כי זה תוקע אותך, אל הארץ אשר הרקע, ושם אעשך לגוי גדול. משנה מקום, משנה נזילה. משנה מצב. כן? רק להזכירכם שאם אתם כולכם גרים כאן, זה כי יש לנו עבודה ביחד כולם. לא סתם באתם לאזור הזה. לא סתם באנו לכאן. אז צדיקי אמת המושרשים באלו שבע ספירות. לקיים אלון ולנהר אלון, כן, לקיים אותם ולהאיר בהם כל אחד ואחד לקבל יומם. לקיים אותם ולהאיר לכל אחד ואחד כנגד יומו העליון. יש לי יום עליון. אני יותר קרוב, אני מרגיש יותר טוב ביום כזה מאשר ביום אחר. כי אני קשור למזל שלי, לתחילת הנזילה שלי, לתחילת הבניין שלי. אז אני... כשאני באותו יום, באותה שעה שנולדתי, בעצם יש לי יום הולדת של פרטיות, כל יום, כל שבוע. וביום הולדת הכללי שלי, לאן אני חוזר? אם נולדתי, נגיד, אני נולדתי ביום שמחת תורה. כן? באמת. אז אני חייב לדעת שביום שמחת תורה, אני קשור לספירה מיוחד, כזאת, כזאת וכזאת, כזאת, אז מה קורה לי ביום שמחת תורה? אני חוזר לנקודה ההתחלתית שלי בעולם הזה, נכון? אז מה אני צריך לעשות שם? אני יכול להחליט להשתנות לחלוטין, כי אני עדיין בזרע של כל השנה החדשה. אני לא יכול להגיד, היום יום הולדת ונגמר הסיפור, אלא אני צריך לומר, אם אני עכשיו גרעין שמתחיל את כל השנה, עוד שנה חדשה, ואני בנקודה ששם התחלתי כבר, היום, עם מה שלמדתי, אני יכול לשנות את הגישה שלי לחיים. אז אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, שמהיום תצמיח את הזרע שלי שהוא עכשיו בגרעין, מחדש בכיוונים טובים לשנה הבאה. בזד עולה, יעזד השם. זה עבודה. רוצה לומר, כל אחד מאלו, זה אני מדבר קצת יידיש, מי שלא מבין. אני לומד עם צוריאל. רוצה לומר, כל אחד מאלו השבעה צדיקים, מקבל שפע והערה מספירה ההיא שהוא משורשה, כן, שהוא מושרש בה. ושתי להו כל חד וחד בדרה דעית חזלה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם כן, שתל את כל אחד ואחד בדור שראוי לו. כלומר, בכל דור הקדוש ברוך הוא שותל את הצדיק שמתאים לדור הזה. אז אל תתבלבלו ותגידו, אם היה לי היום את רבי... כי לא מחוכמה דיברת. יש לך היום, ותחפש. הקדוש ברוך הוא בכל דור שותל צדיקים. אל תבכה על העבר, אתה עבריין. תיזהר. יש אנשים תמיד חושבים שבעבר תמיד הכל היה יותר טוב. יחס רע. זאת טעות. טעות של אנשים פסימיים שרואים רק את העבר ולא יודעים לחיות את ההווה ואת העתיד. אז תמיד מה שהיה לפני זה היה טוב. בכל התחומים. המוזיקה של היום, זה לא מה שהיה. הזה של היום, זה לא מה שהיה. הטעם שהיינו טועמים באוכל, זה לא מה שהיה. אז כלום, לא היה מה שהיה. מה אתה אומר? אני בדיכאון, אני בדיכאון, אני בדיכאון. זה מה שאתה משדר. זאת טעות. צריך להיות חכם ולראות את מה שיש לך בדור שלך. והלכת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. אין לך אלא שופט שבימיך, אומרים חז"ל. זאת אומרת, לך תבדוק את מי יש בימיך. אל תבכה כל הזמן על אלה שכבר הלכו.
אם התמעטו הדורות?
התמעטו הדורות. מה זה התמעטות הדורות?
אנחנו פחות מבינים, פחות...
אז אולי בפרטיות יש מיעוט, אבל בכלל יש הרבה יותר עוצמה. כן? מה שהיה אז, שצדיקים היו יחידים, היום יש לנו אומה. אז הצדיק היחידי שהיה אחד במינו, אחד בדורו, עכשיו אנחנו עברנו לשלבים יותר של אומה ישראלית, של עם קדוש. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תפסיק להיות צדיק פרטי, לך לך מארצך ועסך לגוי גדול, לא לצדיק יותר גדול ממה שאתה, אתה כבר לא יכול להיות יותר צדיק ממה שאתה. אבל אתה כן יכול להפוך ממדרגה של צדיק פרטי לגוי גדול. היום ברוך השם אנחנו כבר גוי גדול שחזר לארצו. ומי שלא מבין את זה ותמיד רוצה עוד פעם לחזור לעבר, הוא טועה. היום אנחנו הרבה יותר טובים ממה שהיינו בעבר, מבחינה אומה. אנחנו חזרנו לארצנו, מי שמזלזל בזה, הוא פשוט מזלזל בתהליך האלוהי.
כן, אבל תמיד, התנאים היו בעבר, 210 שנה.
נו, מה זה, מה זאת אומרת, הם בעבר?
זאת אומרת,
כולם היו בעבר.
כן, אבל אנחנו לומדים מהם.
עוד פעם, אני לא אומר לזרוק את הכל לפח, חז ושלום, אבל אני צריך להביא את זה למקום שאני נמצא פה עכשיו. בוודאי שאני משתתמע, הנה, מה אנחנו עושים פה? הזוהר נכתב לפני 2,000 שנה, אז מה אני לומד?
זה השורשים שלנו.
אלא זה הכל בשביל הדור שלי כאן ועכשיו. כלומר, אני בזמן הכי נכון. אתם מבינים? כל אחד צריך להגיד את זה. אני בזמן הכי נכון, עם האישה הכי נכונה, עם הילדים הכי נכונים, גר במקום הכי נכון, עם הבית הכי נכון, ועם הלימוד שהכי מתאים לי. אתם יודעים איך זה משנה את החיים? אתה פשוט אומר, וואלה, הכל טוב, ברוך השם. ככה צריך לחיות. ומי שחושב שהוא בבית הלא נכון, עם האישה הלא נכונה, עם הבעל הלא נכון, עם הילדים הלא נכונים, הכל מזויף, אז הוא חולה. צריך פסיכולוגיה בשביל הבן אדם הזה, הוא חולה, מסכן. אז למה זה לא עובד? כי פשוט אתה לא רוצה לחיות את זה, אתה לא מבין, לא קיבלת את זה. תקבל את זה, שיש לך את הכי טוב בעולם. ועכשיו תבנה איך, למה זה בצורה כזאת.
אבל הוא רואה דברים מקולקלים, היום.
תגיד אני.
אתה רואה, אני.
יפה, אתה יכול לראות.
מה קורה?
יפה, אתה יכול לראות.
אם אנשים רוצים לאכול קצת אורגני, בוא נגיד, בדרך כלל צריך לחזור לסבתא, לאוכל של סבתא שלו, למה לאוכל של סבתא שלו היה טעים, לא כמו היום.
נכון, בגלל זה הם היו מתים בגיל 30.
לא, לא.
עם האורגניות. זה היה זקן כבר, בגיל 30, צבע ימים. נכון, אז זה מה שאני אומר. אז לא צריך כל הזמן לזרוק על העבר. אתה יודע כמה חיידקים הם היו אוכלים? כדי ליטול ידיים בסבון לפני ניתוח, הרגו את הרופא שאמר את זה לפני 200 שנה. חשבו שהוא אומר שטויות. לא, הוא לא צריך להיות רק, רק הוא צריך לדעת מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, אבל לא לשכוח שהוא עכשיו כאן, כאן.
זהו, כאילו, איך הוא יכול להעלות את עצמו?
עכשיו, כשאת חיה ברופא.
לראות את הדברים החיוביים, ובכל זאת, אם הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, אז אין לי מה לתקן.
למה? כשאני אומר הכל טוב, זאת אומרת שזה הכי מתאים לי, אני צריך לעבוד עם הכלים שקיבלתי. לא אמרתי שהכל טוב ואין מה לעשות. הכלים שקיבלתי להתחדם בעבודת השם הם הכי טובים והכי מתאים לי. זה לא אומר שאני לא עושה כלום עם הכלים האלה. זה הכי טוב בשבילי כדי לעבוד. אולי לא הסברתי את עצמי. בוודאי, אני צריך להתקדם עם זה, אבל זה הכלים הכי נכונים לי. האישה הכי טובה בשביל שאני אתקן את עצמי. הילדים הכי טובים כדי שאני אתקן אותם ואת עצמי. וכל המנגנון שיש לי הוא הכי מתאים לי כדי שאני אתקן, לא כדי שאני לא אעשה כלום. כן? הטוב זה לא טוב סטטי. זה טוב אקטיבי. שנותן לי אפשרות לבנות. על זה אני מדבר.
האמרה הזאת בעצם זה כלי שמעניין אותך.
זה המנוע היחידי בעולם. מי שלא מבין את זה, מי שלא שמח בחלקו, הוא לא יכול לפעול בכלל.
יש להם מעצורים, לא צריך להתעלם מהמעצורים.
יפה, אז יש מעצורים, צריך להבין למה זה עוצר. גם המעצורים באים לומר לי, תיזהר, יש פה מדרגה שאתה צריך לתקן אותה. אז תעבוד בה. אז זה לא אומר שכל פעם שקורה משהו, אני שובר את הכל, הולך, עוזב את הכיתה. זה מה שכן, אנשים עובדים פעם פה, פעם פה, פעם פה, פעם פה, פעם פה, אתה שואל אותה מה קורה, הוא אומר, זה יצבן אותי, זה יצבן אותי, זה יצבן אותי. הוא לא שואל אף פעם מה אני בתוך העניין הזה, אתה לא מבין למה כולם, אתה עושה סיבוב העולם כל הזמן? הרי יש הרבה אנשים שנשארו באותו מקום שכבר עזבת, וגם במקום השני והשלישי. איך זה שאתה כל הזמן מסתובב?
אבל הוא מסתובב.
אז זאת הבעיה, צריך לשאול את השאלות האמיתיות, לא לפחד. מעצבנים. כן, מעצבנים אותי, אני לא עצבני.
זאת אומרת, זה אסור להגיד איזה טוב היה פעם?
לא אמרתי שזה, אמרתי שמי שחי רק באהבה...
המוזיקה שהיה פעם? אסור להגיד.
למה? אתה יכול היום לעשות מוזיקה נפלאה. נפלאה. ולהפסיק לחלום על מה שהיה בעבר, כי אם לא אתה לא מתקדם בכלל. אתה לא יכול ליצור, כי אתה תקוע בסיפור. תדמיין לעצמך שאני כצייר מסתכל כל הזמן על מיכאל אנג'לו ואני מצייר. אז מי אני? חיקוי של מיכאל אנג'לו, אני לא כלום. אז יש כבר, למה אני צריך עוד חיקוי? יש כבר את האמיתי. בשביל מה צריך עוד אחד חיקוי לשני? אני צריך להוציא את מה שיש לי, יש לי מיץ משלי, נכון? שאין למיכאל אנג'לו, אם לא, לא הייתי כאן. אז אני צריך להוציא את מה שאני, לא את מה שהוא כפול שניים. הרי אם יש שניים, אחד מיותר.
אבל יש רק אחד.
יפה. אז לכן אתה אחד במינך. אז תעשה מה שאתה, ולא מה שאתה רוצה להיזכר מהעבר של מישהו אחר. תביא לי את הדיסק הבא. אני עוקב אחריך.
דיסק
אורגני.
כן. סליחה?
דיסק במתנה.
למה במתנה? אני אקנה אותו, למה?
לא, זה חסד.
שונא מתנות יחיה.
יביא לך את זה ביום ראשון, זה
חסד. כבר, ביום ראשון, מה יש לך חדש כבר? לא, אני מדבר אחרי השיעור. בוא נראה מה תוציא עכשיו. טוב.
אתה שיר איתי, אתה. אם אתה צייר, אתה צייר, אתה כל מיני.
אין בית, תבוא, תקרא לי, אני בא איתך, אין בית.
אני אגן גם.
אני כבר עשיתי את זה, אל תפחד, אני לא... מה שאתם רוצים, באיזה סכום, יאללה, בעזרת השם.
יש כאילו...
אה? בעזרת השם, סייעתא דשמיא. והקדוש ברוך הוא שתל את כל אחד ואחד בדור שראוי לו. ואינון אבהן דעלמא, והם הם אבות העולם. אז עכשיו הוא נותן דוגמה. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כן, לפי סדר מיוחד, מסדרים אחרים, לא חשוב. כן, חשב, כאן חשב ומנע אותם לפי סדר לידתה, ולא לפי סדר הספירות. ואת משה הקדים לאהרון מחמת מעלתו, אבל פשוט בכל הזוהר, כי יוסף הוא תמיד השישי. וכן משמע לכמה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכל הדוגמה הזאת זה מין שטנץ, שכל אחד נכנס עכשיו ומוציא, מגלה עוד מדרגה שעוד לא הסתיימה כאן. כי עוד פעם, אני עכשיו שונה, אני ייחודי, כל אחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. זה גאווה? לא. זה פשוט לדעת איפה האחריות שלי. זה לא עניין של גאווה בכלל. אם בשבילי נברא העולם, אני צריך להיזהר. כי אני, עם מה שאני עושה, מקיים את העולם, או חד ושלום להפך. ואינון יקרו הרים. הררי קדם. והשבעה צדיקים האלה מקראים הרים, דהיינו הררי קדם, דהיינו תליין מעינון שבעה יומין אילאים דאמרן, לפי שהם תלויים משבעה ימים העליונים, שאמרנו שנקראים הררי קדם. זאת אומרת, שהם האבות שלנו, אברהם כאן, יצחק כאן, יעקב כאן, משה כאן, אהרון, יוסף ודוד, הם נקראים מרכבות, מרכבות למדרגות עליונות. אז אברהם היה מרכבה לחסד, כלומר החסד העליון האלוהי רחב על אדם שנקרא אברהם, כי הוא גילה את המדרגה הזאת באופן יפה מאוד. אבל גם אני היום, אם אני מתנהג כמו אחד מהמדרגות האלה, האינסוף יכול לרכב עליי. זה לא ניתן רק לאברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, ונגמר, אנחנו כבר לא קיימים, אין לנו מה לעשות בחיים, לא. כל אחד צריך לומר מתי יגיעו ימיי, כן, לימי אבותיי, אברהם, יצחק, יעקב. מתי אני מגיע למדרגה הזאת? אני גם רוצה להגיע. אז אם אני מגיע לשם, אני אגלה כבר מה שאברהם גילה? לא, כי אתה לא אברהם. אתה תגלה עוד משהו. שאברהם היה לו בפוטנציאל, אבל הוא עוד לא הוציא. זה הכוח. כל מה שתלמיד מחדש בתורה, כבר קיבל את זה משה רבנו, נכון? אבל הוא עוד לא הוציא את זה משה רבנו, הוא קיבל את זה בסיני, אבל זה לא נאמר עדיין בעולם. לכן בשבילי זה חידוש. וגם בשביל כל העולם. אם עכשיו בשיעור שלי אני מחדש חידוש, זה מכוח שמה שקיבל משה, אבל משה לא הוציא. קיבל, אבל לא הוציא. ואני היום יכול בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא מאפשר לי לגלות חוכמה, להוציא עוד מדרגה, עוד פן אחד, שמשה רבנו לא הוציא בזמנו. ולמה הוא לא הוציא בזמנו? כי זה לא היה שייך לדור. ולמה אני מוציא עכשיו? כי זה שייך לדור. אז כל דבר יוצא בזמנו.
אחד היה אברהם, כל אחד יכול להיות אחד.
בדיוק, בדיוק. אז הם נקראים הרים, הרי קדם, הרים, דהיינו ספירות שקדמו לעולם. זה ספירות שקדמו לעולם. זה הבסיס של העולם. ככה הקדוש ברוך הוא הסתכל וברא את העולם. על זה נאמר, הסתכל באורייתא וברא עלמא. הרי אנחנו לא מדברים על הסתכלות בטקסט של התורה. אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא לא יסתכל בטקסט של התורה? אתה יכול לבנות בניין כשאתה מסתכל על פרשת השבוע? לא, אלא אתה מסתכל בשורש של כל זה. שם ההסתכלות האלוהית, השורש של הכל זה כל הבניין הזה. מזה בונים עולם. דרך אגב, המקובלים שנכנסים לכל מיני סודות ושהצליחו בזמנם לברוא גולם או דברים כאלה, זה דרך כל הבניין הזה, כמובן במדרגות עליונות פנימיות, שמי שיודע לא מגלה, ומי שאומר שהוא יודע בדרך כלל לא יודע. אז תמיד השותקים הם היודעים. כדי איתה, אז בזוהר פרשת ויצא, רוצה לומר, אברהם תלוי בחסד, יצחק תלוי בגבורה, יעקב תלוי, מה זה תלוי? תלוי, ממש תלוי. החסד מחזיק אותו. ואותו דבר כאן, יעקב בתפארת, משה בנצח, אהרון בהוד, מה שאמרתי לכם, יוסף ביסוד ודוד במלכות. שיטה יומי בראשית, והם סוד ששת ימי בראשית. והם וו קצוות דזה. קוראים להם וו קצוות דזה. מונח קבלי, לא חשוב אם אתם לא יודעים אותו, זה לא משנה שום דבר, זה בעצם המגן דוד שלהם. הנה, שישה קצוות. אברהם, פה, יצחק פה, יעקב פה, משה, אהרון, יוסף ודוד. כולל את כולם. זה הבניין שלנו. הנה שישה ימים, זה המגן דוד, זה הסוד הכי גדול שיש בעולם. אין סוד יותר גדול מהצורה הזאת, תדעו לכם. כמובן הצורה הזאת כשהיא בתלת מימדי, אז בעצם, אתם מבינים מה זה עושה? זה בעצם כדור, מלא במגני דוד מכל הצדדים, ואתם רואים רק נקודות, 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 נקודות. הבנתם? זה פשוט, נכון? כן, מגן דוד כזה, עוד אחד 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 כזה, בונה לך גולה. כן, כדור גדול שמלא מלא מלא מגן דוד. זה בניין שהוא הסוד הכי גדול. כן, תעצמו את העיניים, תחשבו שיש לכם אחד כזה פה. תנשמו לרווחה, ושום דבר רע לא יכול לפגוע בכם. כן, סתם. דבר קטן שעוזר, כן, זה אני לא אומר סתם, זה ככה אומרים המקובלים, דבר קטן לעשות אותו, לדמיין שיש לכם את המגן דוד הזה כאן. ואו שעוטף אתכם ואתם בפנים באמצע, כן, במקום שאתם מרגישים פחד או משהו, תיכנסו לתוך זה, תעצמו את העיניים, כן? 60, 6 כפול 10, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל. מפחד בלילות. אתה כבר לא תפחד בשום דבר. גם לא בלילות, שזה החשש. ושביעה, והשביעית, דקיימה ואזיל כמיו, וספירת השביעית שהיא המלכות, העומדת והולכת לפניהם ולמטה מהם. מה זה לפניהם ולמטה מהם? זאת אומרת, לפני ואחרי. כלומר, היא כוללת את הכל. מדרגה עצומה שנקראת מלכות. הדא הוא בכתיב, וזהו שכתוב, ובית דוד הוא המלכות שדוד מושרש בה, כאלוהים, דהיינו כמלאך השם לפניהם, עומדת לפני ולמטה, מן הוו קצוות דרך זעיר אנפין. זאת אומרת, המלכות היא בעצם אחרונה, אבל אל תזלזל בה. היא נקראת לך אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. היא בעצם גם לפני. בסדר? אז הכתר מלכות, זה מה שכותבים לפעמים, כתר מלכות, כן? למה? זה בעצם אני ראשון ואני אחרון, לא ניכנס לכל הפרטים, רק להבין איך הבניין הזה עומד, והוא הבסיס של כל העולם. עכשיו אני רק חוזר, אני לא יודע כמה זמן ייקח לנו, לפחות שניצא עם משהו. כי כל הזוהר, אחרי זה אנחנו חוזרים, אז תלמדו את זה לבד אולי. על כל פנים, כשאני אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אתם מבינים עכשיו שעזבנו את שני האנשים בפשט לרגע, אנחנו מכבדים אותם והכל, אבל לרגע אחד בשביל הלימוד, מה זה אומר? שבעצם מאיפה יצאה הספירה השנייה? מהספירה הראשונה. אברהם הוליד את יצחק. וכשהם הלכו יחדיו, הם הולידו את יעקב. ומיעקב התגלה כוחו של משה, וממשה התגלה כוחו של אהרון, ומאהרון התגלה כוחו של יוסף, ומיוסף אנחנו מגיעים למלך המשיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה נקרא שהוא הוליד. אל תהיה סבירה מנותקת מכל השאר, זה מה שזה אומר. כי אתה צריך תולדות, אבל הכוח זה להוליד דבר הפוך ממך. אברהם חסד מוליד דבר הפוך ממנו גבורה, והוא אוהב אותו. זה לא בגלל שהבן שלי לא דומה לי, שאני צריך לדחות אותו, לא. אברהם ויצחק זה אנטיתזה. ויש אהבה גדולה ביניהם. תזה, אנטיתזה. לכן יש סינתזה. הנכד, או המדרגה של האהבה שביניהם, הרי המדרגה שביניהם זה תפארת, שכינה ביניהם, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אז אני צריך לקבל אדם אפילו שהוא הפוך ממני. אפילו שהוא נגד הרעיון שלי. אבל הוא איתי, הוא באותה מסגרת, הוא בונה חיים, הוא חלק מעם ישראל, אני אוהב אותו. ולא אכפת לי מאיזה שיטה הוא, ואיזה רב זה הרב שלו, לא אכפת לי שום דבר. אני אוהב אותו ממש, באמת, אבל אני יכול להתווכח איתו בקסח. באמצע שיעור. כי אני חושב שמה שהוא אומר זה לא טוב, אבל אני אוהב אותו. ואני לא אומר שזה טעות מה שהוא אומר. אני לא מסכים עם זה, כי אני חושב ככה וככה, ואני עומד על מה שאני חושב. אבל משנינו יוצא אש של תפארת, שזה הבניין. זה המחלוקת. לשם שמיים. זה הבניין. אברהם הוליד את יצחק. זה נקרא תולדות. ואמר, ואף על גב דאי היא שביעה. ועכשיו, למרות שהם שבעה, ואף על פי שהמלכות היא ספירה שביעית, לבב קצוות, אבל רביעה היא הוא ביומין, רביעית היא בימין. כלומר, המלכות היא רביעית בימין. מה זה אומר? איפה זה הרביעית? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, היא רביעית בימים. מה זה אומר? מעניין, פה אומר לנו עכשיו גילוי גדול. למרות שהיא שביעית במיקום שלה, בימים היא בעצם רביעית. כי היא עומדת מחזה. כלומר, עכשיו הוא מגלה לנו סוד. החזה הוא התפארת. אני לא רוצה לקלקל את החולצה, אבל הייתי כותב פה תפארת. כן, העיגול הזה, תדביקו לי את זה פה, תשאר חדש. תלכו למלכה, תעשו תפארת, תעשו עיגול, תק, תפארת, כן? עכשיו, התפארת הזאת, בחלק התחתון שלה מתחילה כבר המלכות. זאת אומרת שאיפה היא מתחילה להיבנות המלכות? בחזה. מה זה אומר לענייננו? איך אני יכול לתרגם את זה לחיים שלי? למישהו יש רעיון? אומר, למרות שאתה רואה אותה שהיא במקום שבע, תדע לך שבאמת היא מתחילה איפה להיבנות? בחזה. מה זה החזה? פה זה מקום של מה? פה זה שכל. פה זה
רגש.
זאת אומרת שהמלכות שהיא האישה, איפה היא צריכה להיות אצל הגבר? ברגש שלו, בחזה שלו. משם מתחיל להיבנות האישה. כלומר, הגבר צריך להיות רגשי, לעבוד על הרגש שלו, כי האישה בנויה מהמדרגה הזאת כדי לבנות בית יפה. שם זה מתחיל. אצל הגברים, הם חושבים שבגלל שהיא שביעית, אז מה יכול רק לעזור לה? יסוד. זה לא עובד ככה. זה לא רק שם שזה נגמר הסיפור ומתחיל. אלא זה מתחיל הרבה יותר למעלה. אם תדע לבנות את מדרגת הרגש שלך, אתה מתחיל לבנות אותה שם. שם זה נבנה. כן, כמובן שזה לחלק השמאלי של השיעור. בשבילכם הימנים. זאת אומרת, זה בשבילנו, הדברים. משם אני בונה את אשתי. אתה רוצה שתהיה לך אישה טובה? אתה צריך לבנות אותה. הרי אמרתי שכל מדרגה בונה את מה שבא אחריה. אז מי בונה את המלכות? היסוד, זה כל המדרגות שלמעלה. אבל עכשיו הוא מגלה לנו איפה זה מתחיל להיבנות בתפארת. כלומר, אם אתה בתפארת, תתחיל כבר לדאוג לאישה שעתידה לצאת מזה. בקומת הרגש אתה כבר בונה אותו. ואז יהיה לך בעצם בניין אמיתי. לכן היא נקראת בית, אבל הוא מתחיל פה. מחגת דזה ולמטה. כלומר, חסד גבורה תפארת ולמטה. אז אני עכשיו עושה עיגול בתוך עיגול. המלכות בעצם, אם נחלק את התפארת לשלוש קומות, שזה ככה בנוי, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, אחד, שתיים ושלוש, מהקומה השלישית ומטה, כל זה, זה המלכות. היא מתחילה כאן. שם זה מתחיל. למרות שבפועל, במציאות איפה אתה רואה אותה?
מתגלה.
כאילו בשביעית, היא מתגלה שם. אבל הבניין שלה מתחיל הרבה יותר עמוק ממה שאתה רואה בחוץ.
אבל
היא מגלה
גם משם גבוה, גם את החסד וגם גבוה.
לא, אבל הגילוי שלה, הבניין שלה, בא ממנו. נכון? איפה זה ממנו? בוא נחזור לאדם הראשון, יהיה לכם יותר קל. מאיפה יצאה האישה של אדם? מהחזה ולמטה. הבנתם? שם זה הבניין שלה.
בזמן זה יוצא מתן תורה?
יפה מאוד. בזמן זה יוצא מדרגה מאוד מסובכת בהיסטוריה. מה היה בסבירה הזאת? איזה אלף זה? אלף ראשון, אלף שני, האלף השלישי, האלף הרביעי. מה היה באלף הרביעי?
בית מקדש.
בית מקדש. מתי חרב בית המקדש? כאן. כלומר, אנחנו מתחילים לבנות. מה זה הבניין הזה? כניסה לארץ ישראל. נכון? אז המלכות מתחילה מכאן. אתם מבינים? החורבן היה כאן, עוד ספירה עוד יותר קשה, ואחרי זה אנחנו יוצאים לגלות כאן, וחוזרים כאן, כן? חוזרים משם, יוצאים לגלות פה, חוזרים בסוף המדרגה הזאת של היסוד, באלף השישי, לפני 60 שנה, חזרנו לארצנו, עכשיו אנחנו בונים את המלכות מחדש. סופית. כן, בית מקדש שלישי שכבר לא יכול להיחרב כי הוא מאוזן. כי אחד ושתיים תמיד זה רק קצוות, לא יכול להחזיק מעמד, רק המשולש יכול להחזיק מעמד. בית המקדש השלישי. לכן בני ישראל לא יוצאים מאברהם ולא מיצחק, הם יוצאים דווקא מיעקב. כי הוא חלק אמצעי. בני יעקב שנקרא ישראל בני ישראל. והמלכות מתחילה להיבנות משם והלאה. מהחלק התחתון שלו שהוא כבר נותן חיים לנצח, ולכן ישראל בא מפה. נצח ישראל לא ישקר. זה המלכות. מלכות נקראת נצח ישראל. אתם מבינים למה? עכשיו זה מובן, כי שם מתחילה מלכות. אז אם שואלים אתכם בשנה א', איפה המלכות? מה תגידו? מספר 7. בכיתה ב' וג' וד', שואלים אתכם איפה מתחילה המלכות? בנצח. היא מדרגה רביעית. ולכן זה מה שאתם רואים בקבלה, לפעמים אומרים, חסד, גבורה, תפארת, מלכות. רק ארבע מדרגות. איפה כל השאר? זה ארבע מדרגות כנגד י' כו' כ'. ארבע אותיות של שם השם. אז לא לשכוח, הבניין מתחיל בפנימיות. כבר בנצחיות, בנצח, מהחזה, במדרגה התחתונה של החזה ומטה, מתחילה האישה להיבנות. כן, בתורת הקבלה זה נכנס לרבדים יותר עמוקים, שהראש של האישה נמצא בחזה של הגבר. כן, אני לא נכנס עכשיו לפרטים. אז בהתחלה זה מתחיל באחוריים, אחרי זה יש נסירה, מעבר לפנים, וכל מה שרגיל ללמוד איתנו, בשיאת הדשמיה עם כל הצניעות, אנחנו מנסים לאט לאט להתקדם. ואז היא רביעית להם, אנחנו נגמור רק את הפסקה הזאת, ויוסף אי הוא שביעה, ויוסף הוא השביעי, ואז יוסף שהוא היסוד הוא השביעי, לפי זה, נכון? כי אם המלכות, הוצאתי אותה עכשיו כביכול מפה ושמתי אותה פה, אז מי הופך להיות השביעי? יסוד. לכן שבת בקבלה, איזה ספירה זה? יסוד, ולא רק מלכות. אז מי שלא מבין, הוא אומר, איך? שבת זה מלכות, מה אתה אומר לי ששבת זה יסוד? לפי זה זה מובן. כי בעצם בתוך הבניין הזה יש גשמיות, כן? בגלל שיש גמישות. אז מתגשם דברים שלא היו אמורים להתגשם, כמו יוסף, שהוא עליון, אבל הוא הופך להיות מלכות בזמן מיוחד. ולכן יש משיח ביוסף. מה הוא בא לעשות בסיפור הזה? הרי משיח זה מלכות. איך יכול להיות מלכות מבחינת יוסף? אף פעם לא שאלתם את השאלה הזאת? איך יש מלך מיוסף? הרי מלך זה יהודה, נכון? אז הנה, עכשיו זה מובן. כשיהודה הוא חוזר לשורש שלו לזמן מיוחד, במקומו מתגלה היסוד שם. נכון, הרביעי. לכן הוא נקרא יהודה, זה אותיות י' כו' כ'. היא מבחינת ד' שמופיעה שם בפנים. זה הבניין. ושם אנחנו מגלים גם את כל הסיפור של חנוכה ופורים, כן? דרך אגב, בעניין שלנו. שכל הבניין כאן הוא מתחיל מזה. עכשיו נגיד ש... טוב, אני לא אבלבל אתכם. אבל תמיד כשאין מלך מהבחינה הזאת, מופיע מלך בינתיים. ממלא מקום כזה. אבל תחשבו קצת. אבל, כאן התקליל ביוסף, אבל כאשר המלכות נכללת ביוסף, שהוא היסוד, כלומר, עכשיו היא חוזרת למקום שלה, הנכללת ביוסף, ויהיב לתוספת דפינוקה מבמלכה, ונותן לתוספת תענוגים, דהיינו את החסד והגבורה, מבית המלך שהוא זר, יקראו, היא שביעה, אז גם המלכות נקראת שביעית, כן, היסוד. זאת אומרת, ברגע שהמלכות חוזרת והיא מביאה פינוק ממה שהיא קיבלה מהמדרגה העליונה, היא צריך לפנק אותה. אז זה נכלל ביסוד ומלכות, ושניהם בעצם הם בסוד השביעית. כלומר, היסוד נותן את המקום של המלכות. איפה המלכות נמצאת בעצם בשורש? למדנו את זה כמה פעמים. איפה זה עטרת היסוד? פה. אז כשהיא מתגלה, היא מתגלה בשביעית שלה, אבל היא במדרגה עליונה יותר. תעבור לסיכום, נסיים למטה, למרות שיש הרבה עוד. תח הזה, למטה יש את הסיכום. כל אינון אבאהם אילאית דאחידה לאלה, בואו אה. כל אלו האבות העליונים הנאחזים למעלה, בוו קצוות דזה. זה נקרא וו קצוות, כן, כמו המגן דוד, שהם אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ויוסף, רמיזים כולהו, כולם רמוזים בתורה שנכתב, הנקראת תורת השם. דהיינו תורה שבזה הנקרא הוויה, נקרא הוויה. ודוד דהיו אחיד בברייתא דהיו תורה שבעל פה, ודוד שהוא כבר בחוץ מכל התורה שבכתב, כי הרי יש רק שש, אז הוא בחוץ, הוא נקרא תורה שבעל פה, זה כבר ברייתא, לכן ברייתא, מה זה לשון ברייתא? בחוץ, משנה חיצונית, שהיא התורה שבעל פה, דהיינו המלכות. אז יש לנו בעצם שש מדרגות של תורה שבכתב, ומדרגה שביעית של תורה שבעל פה. צריך לחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה? בוודאי, זה הברכה, ככה לא מבינים בלי זה, לא מבינים תורה. צריך לחבר אותה. רמיזה בדברי קבלה, היא רמוזה בדברי קבלה, ובגין כך יקרה קבלה, ולכן קוראים לתורה הזאת קבלה, ולכן נקראת המלכות בשם קבלה. כלומר, איפה נמצאת תורת הקבלה? בתורה שנכתב או בתורה שבעל פה? תורה שבעל פה. היא הייתה גנוזה בתורה שנכתב, אבל היא מתגלה בתורה שבעל פה, כי המלכות היא הכלי של הקבלה, איך לקבל, לכן זה מתאים לדור של האלף השביעי. איפה אנחנו כאן בדורות? מאוד קרוב לאלף השביעי, נכון? ב-5,769. עוד מעט החבדניקים יתחילו לעשות חגיגות, זה 770. שנה הבאה, אם יבוא משיח מבית חבד, אבל לנו זה לא משנה, העיקר שיבוא. איפה שהוא יבוא, לקבל אותו בשמחה. כי זה 770, מה אני אעשה? אז אנחנו כבר, אמרת שהיא נבנית כבר כמה שנים לפני, כמו שאמרנו בנצח. אבל לא חשוב, בעזרת השם, זה הבניין. רק שתדעו שאנחנו קרובים לפה. לכן, מהי התורה שמתאימה לכאן? תורה שבכתב או תורה שבעל פה?
תורה שבעל פה.
ובתוך תורה שבעל פה, כל העניין של לקבל, זה תורה של קבלה. ומקבלת נהירו מתורה שבכתב, ומאיפה היא מקבלת את כל האור? לא לשכוח. נהירו מתורה שבכתב. תורה שבכתב מאירה בתורה שבעל פה, שזה האלף הזה, ולכן אנחנו מתכוננים לאלף הזה כבר בהערה של תורה שבעל פה. אז יהיה רצון שנזכה לשמחה במוזיקה גדולה, כן, שתביא את המשיח, ובעזרת השם להיות כלולים, כן, אנחנו פה, תסתכלו, אנחנו במצב מאוד מעניין, אנחנו במעבר בין שניהם, ומי שיודע לחבר, כן? נכון, באתרת היסוד אנחנו מתגלים כבר, והחיבור הזה פה הוא חיבור מנצח, יהיה רצון שנזכה להיות מן המחברים ומן המגלים והמופיעים את הגאולה ואת המקום. אמן, כן, יהיה רצון.